למדנו אתמול את התחלנו את הנושא של שמחת בית השואבה ודיברנו על כל החגיגיות שהיה וזה היה יום מאוד שמח וזרקו אש וכל מיני דברים כיפיים ורקדו ושרו ואומרים שתיקנו תיקון גדול. אז עכשיו הגמרא אומרת, מהי תיקון גדול? אנחנו שבע שורות מלמטה בנון א' עמוד ב'. אמר רבי אלעזר, כאותה ששנינו, חלקה הייתה בראשונה. Okay, כאן הכוונה חלקה שהיה מפלס אחד. Okay, בעזרת נשים היה מפלס אחד. והקיפו הגזוזתרה, והתקינו שנשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. Okay, תקנו בעצם, כמו שאנחנו מכירים רוב בתי כנסיות בימינו, נכון? שבעצם עשו כזה מין מפלס גבוה יותר, וגזוסטרה כזה, ואנשים יושבים למעלה, ואנשים מלמטה, וכך הפרידו ביניהם. Okay, וזה המקור הראשון שלנו לעניין של מחיצה, זה המקור היחיד בעצם באותה תקופה, למחיצה. Okay, בזמן המשנה והגמרה, לא היו מחיצות בבתי כנסיות, ובמקרים אחרים, המחיצה הייתה בלבד בתוך במיוחד בשמחת בית השואבה. Okay? נלמד עד סוף הקטע, ואז נדבר קצת על מחיצה בימינו. תנו רבנן, בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ. כנראה היה התפתחות הלכתית לגבי, או התפתחות היסטורית לגבי ההפרדה ביניהם. קודם, הנשים היו בפנים ואנשים מבחוץ. והיו באים לידי קלות ראש. אוקיי? לא בדיוק ברור למה הנשים היו בפנים ואנשים היו בחוץ.
זה נקרא, עזרת נשים.
נכון.
המילה באה מ...
נכון,
יפה.
אז אולי בגלל זה, כאילו זה היה האזור של הנשים, יש שהסבירו גם שהנשים היו מרובים יותר מהנשים. ואם כן, הם היו בחוץ כי היה יותר מקום בשבילם. אוקיי, ויכול להיות גם שהפרדה אז, שהם קצת, זה כבר היה בנפרד, נכון? יש הפרדה ויש מחיצה, או אזור שונה, נכון? רשות אחרת. כאן הם היו מפורדים, אולי זה גם באופן טבעי. כאילו, אנשים מסתובבות עם אנשים, הגברים עם הגברים, והיו באים לידי קלות ראש, כי הם היו בפנים, הם היו בחוץ, היו עוברים דרך עזרת נשים, כל מיני, הייתה התערבות ביניהם. התקינו שיהיו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים, חשבו שזה יפתור את הבעיה. אולי בגלל שאנשים נכנסים פנימה כדי להגיע לעזרת ישראל אולי, ואז הנשים בחוץ, האנשים בפנים, כן, ואז זה יהיה פחות בעייתי. אבל אז אומרים, ועדיין היו באים לידי קלות ראש, זה לא פתר את הבעיה. התקינו שיהיו נשים יושבות למעלה ואנשים מלמטה. Okay? יפה. אז יש שתי תפיסות לגבי מחיצה בין אחד זה רב משה פיינשטיין, שהוא טוען שלומדים מכאן בעצם שהעניין של מחיצה זה עניין של הפרדה בלבד. Okay? ולכן ברגע שיש איזושהי מחיצה שמפרידה, זה העניין החשוב כאן זה ההפרדה ולא מה יכול להיות העניין השני, ההסתכלות. Okay? Just זה שמסתכלים זה על זה, זה משהו אחר. אז רב משה פיינשטיין הוא מפורסם בכך שהוא טוען שעיקר זה ההפרדה, ויש הרבה בתי כנסיות בארצות הברית שהן מחיצות די נמוכות, והם דווקא מסתמכים על העניין הזה, שעיקר זה ההפרדה. יש אחרים שאומרים לא, זה לא רק ההפרדה, ההפרדה הם טוענים ככה. מהסוגיה, מה לומדים? בהתחלה אנשים היו בפנים ואנשים מבחוץ, הם היו בנפרד, כן, אבל זה לא פתר את הבעיה. אז החליפו, נכון? ואז אנשים היו, כי הם עדיין התערבו, כי אנשים נכנסו פנימה, נכון? עכשיו, אז בהתחלה, אנשים בפנים, אנשים בחוץ, ואנשים היו עוברים דרך האנשים, אז לא היה הפרדה בכלל. אז אמרו בסדר, נשים את האנשים בפנים בעזרת נשים, האנשים בחוץ, כאילו בחוץ אנחנו מדברים, רק שיהיה ברור, לפחות איך שאני מבינה את זה, בחוץ זה בעצם כאן, יוצאים מעזרת נשים החוצה, בצד מזרח, ושם הם עמדו. אז בעצם ברגע שאנשים היו שם, ואנשים שם כבר הייתה הפרדה, כי אנשים לא נכנסו, נכון? הם לא הגיעו בפנים. אז הייתה הפרדה. אז טוענים אחרים, אז מה הייתה הבעיה? אם לא הפרדה, אז הם אומרים, הם ראו זה את זה. אוקיי? הם היו קרובים מדי וראו זה את זה, וזה העניין של ההסתכלות, ולכן שמו את הנשים במפלס העליון, והגברים למטה כאילו בנו, הם טוענים שהם הכניסו היו דברים שבלטו מהקיר והכניסו עמודים או משהו כזה ובנו בעצם, אפשר לראות את זה יפה, ובנו בעצם מפלס מעל עזרת הנשים. עכשיו אני אומר שואלת שאלה טובה. איך היא עבד האחי? אם זה מסודר יש את ה... כן, את מוצא. איך הם עשו את זה? והכתיב הכל בכתב מיד השם עליי הזכיר. הרי כתוב, כן, כשבנו את בית המקדש, שלמה המלך, מה כתוב כאן? הכל בכתב מיד השם עליי הזכיר כל מלאכות התבנית. כל התבנית לבניית בית המקדש הגיעה ביד השם. כאילו יש בלופרינט, נכון? וכל התוכניות, השם כתב אותם, לא אנחנו. אז איך פתאום הם יכולים להכניס עוד מפלס לבית המקדש כשזה לא היה בתוכנית המקורית? אמר רב, קרא אשכחו ודרוש. הם הסתמכו על פסוק, הם מצאו פסוק ודרשו אותו. איזה פסוק? איזה פסוק מזכריה פרק י"ב. אוקיי, זה עוד לא הקטע שרציתי שנראה בפנים. מה כתוב? אוקיי, עכשיו מתואר, ומכאן אנחנו נגיע ליום כמעט שלם של אגדתו, ודברים על עתיד, כאילו מה יהיה באחרית הימים, ומספרים כאן, המפרשים מסבירים שמדובר כאן במלחמת גוג ומגוג, לא ברור ב-100% אם זה הכוונה, אבל הם אומרים שמדובר כאן במלחמת גוג ומגוג, ועכשיו מה שיקרה במלחמת גוג ומגוג, משיח בן יוסף יבוא, כן? הוא המשיח הראשון שיבוא, ויהיה מלחמת גוג ומגוג, מלחמה גדולה, ואז הוא יהרג, אוקיי? ואז אחר כך יקום משיח בן דוד. אוקיי? זה צריך אינפורמציה, זה כבסיס לכל השיעור, כמה דברים שלמה בשיעור. עכשיו, כתוב בפסוק, שוב, אם נגיד שמדובר במלחמת גוג ומגוג, שבתוך התיאור כתוב, וספדה מלשון הספד, הארץ, משפחות משפחות, לבד משפחת בית דוד, משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד, משפחת בית נתן לבד ונשיהם לבד. אוקיי? בעצם כל משפחה לבד ואז הנשים שלהם לבד. מה קרה? היה הספד. עכשיו לא ברור בדיוק על מה הספידו. אוקיי? נראה בהמשך שיש מחלוקת. או שהספידו עכשיו על מוות משיח בן יוסף, okay, באמצע מלחמה הוא מת, אז הם מספידים אותו, או שמדובר שיש הבנה שיצר הרע יהרג. כאילו, לא יהיה יצר הרע, והם מספידים את יצר הרע שנהרג. כן, okay, נדבר, כאילו, ברור יהיה שאלה, למה בוכים? הרי זה דבר טוב שאין יצר הרע.
ראינו קודם.
מה?
את המדרש אין יצר הרע, אין פירו פירו.
יפה, שזה בעייתי. ברגע שמבטלים יצר הרע, נכון, זה יוצר בעייתיות, יפה. דווקא הגמרא כאן לא מדברת על זה, אבל זה מזכיר לנו מה שלמדנו ביום, את הסיפור שכשהחריבו את היצר הרע לעריות, אז אנשים הפסיקו ללדת.
אפילו לא היו ביצים.
נכון, לא היו ביצים לתרנגולים, נכון, ניסו, עשו ניסיון של כמה ימים וזה לא עבד, נכון? אוקיי. אז עכשיו כתוב, וספדה הארץ משפחות, משפחות לבד, אוקיי, אז הכל היה לבד, כן, נשים ואנשים לבד. אמרו, והלא דברים קו החומר, ומה לעתיד לבוא שעוסקים בהספד, ואין יתר הרע שולט בהם, כן, תחשבו לעצמכם. בתוך הספד, בדרך כלל, האנשים והאנשים לא כל כך מסתכלים על זה וחושבים על הדברים האלו. אוקיי? אז לעתיד לבוא, כשעוסקים בהספד, ואין יצר הרע שולט בהם בדרך כלל בהספד, אמרה תורה, נשים לבד ונשים לבד. עכשיו, שעוסקים בשמחה ויצר הרע שולט בהם, זה דווקא מקום שיצר הרע ממש שולט, על אחת כמה וכמה. אוקיי? אז זה בעצם מה שאומרים, אם שם, אז בעצם, למרות שאמרתי שאין בדיוק מקורות לזה שהייתה הפרדה, כן יש את הפסוק הזה, ששוב, זה לא פסוק הלכתי, אוקיי? אבל זה מתאר סיטואציה שהאנשים והאנשים היו בנפרד, ומשם הם מנסים לטעון...
אפילו לא בחיים, פה מדובר על אנשים שמתו כבר, לא רוצים להפריד בהם.
לא מדובר על אנשים שמתו, מדובר על אנשים... מתארים סיטואציה בעתיד לבוא ששם מי שנמצא, יערכו הספד. או משיח בן יוסף או יצר הרע, והאנשים, נכון, האנשים שבחיים ישבו בנפרד. אוקיי, עכשיו...
התרגום לא אומר את זה. The land will eulogize the family by itself.
מעניין.
אוקיי. משפחות,
משפחות. כן, רשי, מרשי לא נשמע ככה, כי רשי כתוב בסבתא הארץ, בנבואת זכריהו מתנבא לעתיד, שיסבדו המשיח בן יוסף שנהרג במלחמת גוג ומגוג, וכתיב, משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד. שאפילו בשעת צער צריך להבדיל לאנשים מנשים. מעניין, אוקיי. עכשיו, צריך לקרוא את הפסוק בפנים, גם לראות את ההקשר, כאילו, גם במה באמת, כאילו, מה מהפשט יוצא שמדובר שם. אבל לענייננו חשוב מה הגמרא עושה עם זה. כן, הם משתמשים בזה כמקור להפרדה בין אנשים ונשים. ושוב, לא כל כך, אתם כבר מכירות, לא כל כך משנה לגמרא מה הפשט של הפסוק, כן? הם רוצים למצוא סמך בפסוק שיש מקור להפרדה בין נשים וגברים. אוקיי? ושוב, אני חוזרת שיש את המחלוקת הבסיסית שבא מסוגייתנו, כאילו, עד גם האם העניין זה הפרדה, ולכן איזשהו מחיצה סמלי זה בסדר, האם מדובר ב, בעניין של הסתכלות, שהסתכלות זה בזה, גם יש עניין שיש כאלה שמפרשים שבעצם כאן זה היה משהו זמני, וגם זה, אני מנסה לזכור מה הם נסו להגיד מזה שזה זמני, שנייה, ברח לי מהראש, איך זה התקשר, אולי בגלל זה גם לא היה בעיה לבנות את זה, כאילו, הם לא בנו משהו, כן, יש מחלוקת, האם הם הפכו את זה לחלק קבוע של בית המקדש, או זה רק היה משהו זמני, אוקיי, ולכן גם אולי לא היה בעיה לשנות את התוכניות, כי זה רק היה עניין זמני. אוקיי, ואז שוב, ניסו למצוא סמך בפסוק, ומצאו משהו שגם מדבר על הפרדה, אבל זה המקורות היחידים שבעצם מדברים על הפרדה, ואז השאלה, עד איפה לוקחים את זה? כאילו, האם זה מגיע גם לחתונות, לסעודות, נכון, אנשים לקחו את עניין המחיצה, והעתיקו את זה קודם כל לבתי כנסיות, ומשם כל מיני מקומות אחרים. אולי אפשר להביא מזה, שוב, זה לא הגישה שלי, אבל זה שמדובר דווקא במקור הזה, שבמקום של שמחה דווקא הפריצות מתגברת, שדווקא אלו שעושים הפרדה בחתונות, אולי זה... כן, זה דווקא הנושא בתוך השמחה. אני לא בעד, אבל אני אומרת, אולי יש סמך לכאן שבמקום שמחה, שם יש צורך להפריד. אוקיי. גם אפשר להסביר שמדובר בבית המקדש, ובבית המקדש בלבד צריך מחיצה, כי יש רמה של קדושה גבוהה יותר, ואז כן, זה ספק, האם צריך להעתיק מכאן לכל דבר, לכל מקום אחר. אוקיי. שוב, כל השאלות האלה זה מאוד...
היום שהיא מביא זה הסד, זה eulogy, right?
נכון, זה הפסוק. כאילו, אני מדברת, אני חוזרת לעניין המשנה. שהמשנה מספרת שתקנו תיקון גדול בשמחה בית השואבה. כי, למה? כי המשנה הוא ההלכה. הפסוק זה לא פסוק הלכתי, זה פסוק שמתאר סיטואציה ששם עשו את זה. אבל זה לא, הגמרא מנסה לקחת את זה ולהגיד, אפשר לומר הלכה משם. אבל העיקר ההלכה זה מהמשנה. ואז השאלה, מאיפה מעתיקים את זה, כי לאן מעתיקים את זה. אוקיי, סוגיה מעניינת. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לעניין של הפסוק הזה. אוקיי, אמרתי שיש שני פירושים, עכשיו נראה. ההספד, מה יביא דתי? אוקיי, למה הספידו? פליגי ברבי דוסי ורבנן. אחד אמר על משיח בן יוסף שנהרג, ואחד אמר על יצר הרע שנהרג. אז הגמרא אומרת, כמו שכבר אמרתי, בישלמה למען דאמר משיח בן יוסף שנהרג, היינו דכתיב, והביטו אליי את אשר דקרו, וספטו עליו כמספד על היחיד, ואני פשוט ממשיכה בפסוק, והמר עליו כהמר על בחור. אוקיי, אז בעצם, כאן כתוב, שהם מביטו, זה גם מאותה, כאילו זה שני פסוקים לפני זה, כתוב, הביטו עליי על אשר דקרו, זאת אומרת, כן, they stabbed, על מי שנדקר. אז כנראה מדובר בן אדם, וזה משיח בן יוסף. Okay, ולכן מנסים להוכיח מכאן שמדובר משיח בן יוסף. אלא למנדה אמר על יצר הרע שנהרג, היספדה באי למעבד, מה, צריכים לעשות הספד? שמחה באי למעבד, עמי בחו. אז למה בחו? כאן יש משהו, אני מאוד אוהבת את הקטע הבא. כי דדרש רבי יהודה לעתיד לבוא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחתו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. אוקיי? אז יהיה מעמד פומבי כזה, השם ישחוט את היתרה בפני כולם, הצדיקים והרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה. הצדיקים יראו את זה ויראו, וואו, היתרה זה הר גבוה. הרשעים נדמה להם כחוט השערה. Okay, זה נראה להם ממש משהו קטן, לא חשוב בכלל, חוט השערה, כן? זה כמו חוט שיער, זהו. משהו די קטן ולא חשוב. הללו בוכים והללו בוכים. Okay? אז כולם עכשיו מתחילים לבכות. למה כולם בוכים? הצדיקים בוכים ואומרים, האח יכולנו לכבוש הר גבוה כזה. ורשעים בוכים ואומרים, האח לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה. יפה, נכון? אז מה קורה כאן? אני רואה סיטואציה שכולם בעצם אומרים, וואו, חיים קשים. כאילו, איזה, הצדיקים אומרים, לא החיים קשים, בוא נגיד את זה, טוב, אחר כך אני אחשב על המילה. הצדיקים רואים ואומרים, וואו, אנחנו הצלחנו להתגבר, אז מצד אחד זה מרגיש טוב, נכון? אבל מצד שני, הם מרגישים כמה קשה היה להם כל החיים שלהם להתגבר על היתר הגדול הזה. כאילו, על זה מסתכלים ואומרים, וואו, החיים היו לא פשוטים בשבילנו, נכון? כאילו, נכון שבסוף יצא טוב, אבל היה מאוד קשה. עכשיו, הרשעים אומרים, וואו, תסתכלו מה עשינו. בקלות היינו יכולים להתגבר על זה, זה קטן מאוד. אבל איך זה שלא עשינו את הסטפ היחיקן, לא עשינו בכלל מאמץ. במאמץ קטן היינו יכולים להתגבר על זה. אז כולם מסתכלים על החיים שלהם, כאילו, במבט הזה. עכשיו, הסיפור מסתיים, אבל יש עוד. Okay? עכשיו, מה קורה? אז כולם בוכים, כל אחד לעניינים שלו. ואח הקדוש ברוך הוא תמי מהם. Okay? הוא גם, כאילו, תמי מהם, אני חושבת על השון, שהוא גם בוכה מהם. כאילו, הוא מצטרף לצער של כולם. שנאמר, כל מה השם צבאות, כי שנייה, זה פסוק מזכריה פרק ח', לא אותו פרק. כל מה השם צבאות, כי ייפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם, כאשר זה ייפלא בעיניהם, כאילו הם לא יבינו או יהיה להם קשה, גם בעיני ייפלנו עם השם צבאות. כאילו השם פשוט משתתף עמהם בצער, ומבין בצער שלהם. אוקיי. אמר רבי אסי, יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיה, ולבסוף דומה כאבותות העגלה, שנאמר, הוי מושכי אבון וחבלי השב, וכאבות העגלה חטאה. מה הם אומרים? אוקיי, כאן יש משהו די דומה, ההשוואה בין שהיצר הרע זה כחוט השערה, לעומת זה משהו מאוד חזק, וכאילו שם זה היה הר גבוה, עכשיו זה אבותות העגלה, אוקיי? אז בואו נסביר את הביטויים. חוט של בוכיה זה חוט של עכביש. אוקיי? מצד אחד, אני חשבתי על זה, מצד אחד, חוט של עכביש, כן, חושבים על ספיידרמן, נכון? הוא משתמש בקורי עכביש שלו לתפוס דברים, נכון? מצד שני, זה באצבע אפשר בעצם לחתוך את זה, כן? זה די קל. מצד אחד זה תופס, מצד שני, די קל לפרוץ את העכביש. מצד שני, אז זה מתחיל ככה. מצד אחד זה קצת טראפ, כן? זה מכשול, אבל מצד שני אפשר להתגבר על זה בקלי קלות. עכשיו זה מתחיל ככה, אבל כשאתה מתחיל לחתור מה קורה, זה הופך לאבותות העגלה. מה זה אבותות העגלה? זה החבלים שמשתמשים בהם בעגלה. קושרים אותם מהבהמה לעגלה, והם די חזקים ומאוד קשה לחתוך אותם. אוקיי? אז זה מתאר, ונראה את ההשוואה הזאת גם בהמשך, ואני חושבת שזה גם מתקשר למה שראינו. לצדיקים זה היה נראה כהר גבוה, למרות שהפירוש לא אותו דבר כאן, כי כאן מה שזה אומר שבעצם בהתחלה זה כחוט השערה, כאילו בהתחלה זה כקורי עכביש, אבל ברגע שנשקעים בתוך החטא, כן, אז כבר אי אפשר לצאת מזה. כן, אתה כבר מתרגל בדבר הזה, ואז כבר קשה.
ראיתי בדיסקאברי צ'אנל שהם לוקחים שיער, והם יכולים להרים רכב.
יפה, כי כששמים את כולם ביחד, זה כבר, יש בזה חוזק, יפה. יפה.
אז גם מספר אותיות, זה פעם ראשונה שאני רואה את יצר הרע בקיצור כזה, וזה מעניין, כי יצר זה ההפך המוחלט.
מעניין. שמן זית. כן, יפה, מעניין, לא שמעתי על זה.
גם אני.
אוקיי. כן, לא חשבתי אף פעם. יפה. אוקיי, אז תנו רבנן, משיח בן דוד, אוקיי, אם כבר דיברנו על משיח בן יוסף, משיח בן, כאילו, משיח בן יוסף, אז עכשיו הם מתארים עניין במשיח בן דוד, וכאן מופיע פירושים לפחות מקשרים את זה גם למשיח בן יוסף. משיח בן דוד, שעתיד להיגלות במהרה בימינו, אוקיי, שבעצם הוא יתגלה במהרה בימינו, לא מלשון גלות, מלשון להתגלות, to reveal himself, במהרה בימינו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שאל ממני דבר אחד ואתן לך, אוקיי, כמו חצי המחות ותאז, כן, שנאמר, אוקיי, עכשיו מצטטים פסוקים מתהילים, אוקיי, אולי הקשר לדוד, נכון, דוד המלך שכתב את זה, ובעצם הפשט של אותם פרקים שמדובר על דוד המלך, אבל הם לומדים משם שגם מדובר על משיח בן דוד. אספרה על חוק, אוקיי, השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך, אוקיי, בעצם השם אומר, אני היום ילדתיך, שאל ממנה ואתנה גויים נחלתך. אוקיי? כאילו תשאל מה שאתה רוצה ממנו. כאילו אני היום ילדתיך, עכשיו תשאל מה שאתה רוצה, אתנה גויים נחלתך, אני אתן לך מה שאתה רוצה. וכיוון שראה משיח בן יוסף שנהרג, אוקיי, זה הקשר למה שלמדנו, אומר לפניו ריבונו של עולם, סליחה, אומר לפניו, הוא אומר, אז עכשיו משיח בן דוד אומר, מה קרה? משיח בן דוד רואה, השם אומר לו, תבקש מה שרוצה. עכשיו הוא רואה שמשיח בן יוסף נהרג, אז מה הוא מבקש? אומר לו, ריבונו של עולם, איני מבקש ממך אלא חיים. אוקיי? זה הדבר היחיד שאני רוצה, רק לחיות. אומר לו, חיים, עד שלא אמרת, כבר הנבא עליך דוד אביך, שנאמר, חיים שאל ממך, נתת לו. כאילו, אתה לא היית צריך לשאול על זה, כי דוד כבר שאל בשבילך. ואז מצטטים פסוק מתהילים שכתוב, חיים שאל ממך, נתת לאורך ימים עולם בעד. שוב, הפשט זה מדבר על דוד, אבל הם מסבירים כאן שמדובר על משיח בן דוד, שהוא שאל כבר שהוא יהיה לו חיים. דרש רבי אבירה ואיתם רבי יהושע בן לוי, שבעה שמות יש לו ליצר הרע. אוקיי, כאן זה, טוב, נדבר בסוף מה אפשר לעשות עם זה, אוקיי? מה הכוונה כאן? אז אומרים בעצם שהיו שבעה שמות ליצר רע. הקדוש ברוך הוא קראו רע, שנאמר, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אוקיי, נכון? זה מסוף בראשית, נכון? לא, זה לא. זה מבראשית פרק ח'. אוקיי. כן, וירח השם הריח הניחוף, ויאמר השם לליבו, לא הוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב אדם רע מנעוריו, ולא הוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי, זה דווקא מנוח. אני חשבתי שזה היה הפסוק בסוף פרשת בראשית, אבל זה לא. זה מדור המבול, אוקיי? אחרי המבול הוא אומר כך. עכשיו, אז השם קורא לזה יצר האדם רע מנעוריו. משה קראו ערל, שנאמר, ומלתם את עורלת לבבכם. אוקיי? ששרתם, נכון? ששרתם מהדרך, זה העורלה. דוד קראו תמי, שנאמר, לב טהור ברכה לי אלוהים. מכלל דעיקה תמי, כן? כאילו הוא אומר לב טהור, זאת אומרת שלב לא טהור, כן? זה לב תמי, וזה יצר הרע. שלמה קראו שונא, שנאמר, אם רעב שונאיך, האכילהו לחם. אוקיי? מה הכוונה כאן? זה מהמשלה. אוקיי? ואם צמא, השקהו מים. זה פסוק מאוד קשה להבין. מה המשמעות, אוקיי? יש כמה פרשניות שונות, אוקיי? אם רעב שונאיך, הוא טוען שזה היצר הרע. אם היצר הרע רעב, אז האכילהו לחם. אם צמא, השקהו מים. יש כאלה שמסבירים, תתנו לי יצר הכי, כן, מה זה לחם מים? האוכל הכי בסיסי. יצר הרע בא אליך, אז תיתן לו משהו קטן, אוקיי? ואז הוא יעזוב אותך. אוקיי? ואז כתוב בהמשך הפסוק, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. אל תקרא ישלם לך, אלא ישלימנו לך. הוא יעשה שלם. כן, שלם? כן, he'll make peace with you. כאילו, אם אתה תאכילהו לחם ותקן לו מים, אז השם יעזור לך שהיצר הרע יעשה שלם איתך. עכשיו, יש כאלה שמסבירים, לא, ברור שזה לא הכוונה. אי אפשר לתת ליצר הרע כלום. אפילו לחם ומים. יש כאלה שאומרים לחם זה מלשון מלחמה. יש כאלה שמסבירים שהלחם זה סוג אחד של תורה, והמים זה סוג אחר של תורה. כאילו צריך להביא לו תורה, ללמוד תורה, ואז זה ירחיק את יצר הרע ממך, ואז השם יעזור לך. אז זה מעניין איך, כאילו, איך כל אחד מפרש את הפסוק, לא בדיוק ברור מה הפשט. ישעיהו קראו מכשול, שנאמר, סולו סולו פנו דרך, הרימו מכשול מדרך עמי. אוקיי? אז זה המכשול, המכשול זה היצר הרע. יחזקאל קרא הוא אבן, שנאמר, בסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתת לכם לב בשר. יואל קרא צפוני, שנאמר, בעת הצפוני ארחיק מעליכם. אוקיי, תנו רבנן, בעת הצפוני ארחיק מעליכם, מה הקשר? זה יצר הרע שצפון ועומד בליבו של אדם. אוקיי? כאילו זה הכוונה, שזה צפון, צפון, לא מלשון צפון, נורת, כן?
בגלל זה אומרים שהרוח הרעה באה מהצפון.
נכון, גם מצפון תיפתח הרעה, וזה דווקא שם מדובר על בבל גם של צפון. אבל נכון? לא, מאשור, סליחה, אני חושבת שזה אשור, מצפון תיפתח הרעה. האמת היא לא בטוח לי. אוקיי, אז עכשיו, והידחתי על ארציה, כאילו אני אדיח את היצרה, כן, ואת הצפוני ארחית מעליכם את יצרה, והידחתי על ארציה ושממה, אני אביא את זה למקום שלא צומח כלום, למקום שאין בני אדם מצויים להתגרות בהם. Okay? את פניו אל הים הקדמוני, okay, זה הפסוק, כאילו מסלטים את הפסוק בדורשים, שנתן עיניו במקדש ראשון, והחריבו, כאילו עיניו, העיניים של היצר הרע היו פניו על הים הקדמוני, מה זאת אומרת? הם פנו לבית המקדש, כן? ורצו להחריב את זה והחריבו, והרב תמידי חכמים שבו. וסופו על הים האחרון, מה הכוונה לים האחרון? כאילו הים הקדמוני זה קדמון הראשון, ים האחרון זה בית המקדש השני. אוקיי? לא מלשון קדם וכן, מהכיוון, אלא מלשון קדמון הראשון. עכשיו, שנתן עיניו במקדש שני, והחריבו, והרד תמידי חכמים שבו. ועלה באשו ותעל צחנתו, מה הכוונה באשו וצחנתו? זה הריח הרע, זה משהו מסריח. מה זאת אומרת? שמניח אומות העולם, הוא מתגרה בשונאיהם של ישראל. מה זאת אומרת? שונאיהם של ישראל זה לשון סגי נהור, ראינו את זה כבר כמה פעמים, זה מדובר שהם הניחו את אומות העולם היתרה, ובא אלינו, לתפוס אותנו. כי הגדיל לעשות, מה הכוונה כי הגדיל לעשות? אמר אביי, הוא בתלמידי חכמים יותר מכולם. כי הגדיל לעשות זה מגיע לגדולים. היצר רע הוא הכי חזק דווקא בגדולים. Okay, זה מתאים למה שתואם את מה שאמרנו בהתחלה, שלצדיקים זה נראה כהר גבוה, עכשיו הם מסבירים שדווקא לצדיקים זה באמת הר גבוה. לרשעים היצר רע נמוך. דווקא היצרה של הצדיקים יותר גבוה, ועכשיו יותר חזק. עכשיו אנחנו נראה סיפור על אביי. אוקיי? מעשה שהיה, מעשה מעניין. כי הד אביי, שמה להו גברה, דקאמר להי איתתה, הוא שמע גבר אומר לאישה מסוימת, נתין בנזל באורך ונלך בדרך ביחד. אוקיי? אמר, אז הוא אומר לעצמו, איזל אפושינו מאיסורה. הוא אומר, אני אלך אחריהם, וברגע שמתחילים באיזשהו משהו לא בסדר, אני אפריש אותו מלעשות איסור. אז על בתריו, אז הוא בעצם עוקב אחריהם בדרך, תלתה פרסה באגמה. שלוש פרסאות באגם. כי הווה פרשה מהדדה, עכשיו הם פרשו, כאילו האיש ואישה סיימו ללכת בדרך, הוא הלך לדרכו, היא הלכה לדרכה. שמעינו דקה אמרי, אורחין רחיקין, וצבתם בסימה. הם אומרים זה לזה, יש דרך רחוקה בין שני המקומות שאנחנו מגיעים, ואי אפשר כבר ללכת ביחד, והם הולכים, הוא לכיוון שלו, היא לכיוון שלה. עכשיו, קרה משהו ביניהם? לא קרה שום דבר, נכון? אמר אביי, אימן דסן אלי, הווה, לא הווה מתי לוק מנפשי. הוא אמר, אם זה היה אני, לא הייתי יכול לעמוד בתאוות האלו. כאילו הוא, מה הוא אומר בעצם? שהוא פשוט מתעצב על עצמו ואומר, וואו, אני לא, כאילו הוא מסתכל בבן אדם הפשוט הזה ואומר, וואו, הוא אמר באיזשהו ניסיון שאני לא יכולתי בעצמי לעמוד בזה. אבל תל הנפשי בעיבור דדשה, הוא ישב בפני איזשהו דלת בדרך ומצטער. הוא פשוט יושב שם וחושב, כן, he's depressed כזה, בדיכאון, נכון? איך יכולתי... כאילו, הוא לא עושה שום דבר, אבל הוא חושב לעצמו, אני לא יכולתי לעמוד בפיתוי הזה. אתה, הוא סבא, זקן, בא ועבר בדרך, כן, הזקנים תמיד יודעים את הכל, כן, הם הזקנים יודעים להסביר את התשובות לכולם. תראה לכל הגדול מחברו, יצרו גדול הימנו. כן, כדי לתת לו להרגיש יותר טוב, הוא אומר, אתה, הוא לא עמוד בפיתוי, כי הוא בן אדם פשוט, יצר החלש אצלו. אתה גדול, ובגלל שאתה גדול, יצר הרבה יותר חזק בך. אוקיי, וכאן אני רוצה לחזור לזה שאמרו ששבע שמות יש ליצר הרע. חשבתי על זה, זה מה שיוצא בכל העמוד הזה, שבעצם יצר הרע זה משהו משתנה, נכון? לכל אדם, יצר הרע זה משהו אחר. יש דרגות שונות, יש סוגים שונים, אפילו אם זה אותה רמה, יצר תוקף את מישהו בדבר אחד ומישהו אחר בדבר אחר. ואני חושבת שזה הכוונה שלי, יש לזה, שכל אחד קרא לזה שם אחר. כל אחד קרא לזה שם שהתאים ליצר הרע שהיה לו בעצם. אוקיי? כאילו, לקרוא לזה מכשול, זה משהו אחר מלקרוא לזה רע, או לקרוא לזה ערל. כאילו, כל אחד קרא לזה משהו אחר, כי כל אחד ראה בזה משהו אחר, זה מאוד יחידני. אוקיי? אז חשבתי שזה אולי מה שמסתתר מאחורי העמוד הזה, שמדברים על שהיצר הוא מאוד יחידני, והסיפור באמת משקף את זה, נכון? יש אנשים שנכשלים בדברים שאחרים בכלל לא היו חושבים להיקשר בדבר כזה. אמר רבי יצחק, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, שנאמר רק רק כל היום. אוקיי? והוא דורש מכל היום, זה אומר כל יום, לא כל היום, אלא כל יום. אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, הוא מבקש להמיתו. לא רק שמתגבר עליו, אלא רוצה להרוג אותו כל יום. שנאמר, צופה רשע לצדיק, הוא מבקש להמיתו. והרשע זה היצר הרע. ואומלא, עכשיו פתאום, בעמוד הזה נכניס פן נוסף. Okay, וזה הפן הנוסף שנכניס לאורך רוב הדף. ואומלא, הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, אינו יכול לו. דווקא ראינו את זה קצת, אם השם ישלימנו, נכון? אז גם כאן רואים, חלק עבודה אנחנו עושים, אבל חלק בא מהעזרה של הקדוש ברוך הוא. כאילו בלי הקדוש ברוך הוא, לא היה לנו את הכוח לעשות את כל זה. הוא נותן לו את הכוח להצליח. אז אם השם לא היה עוזר לנו, לא היו מצליחים, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהישפטו. אוקיי? השם בעצם הוא זה שעוזר לנו. דווקא זה הפסוק הבא. צופה רשע לצדיק, זה פסוק מתהילים. הוא מבקש למיתו, השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהישפטו. כאילו השם לא יתן לו להפוך לרשע. תנא דבי רבי ישמעאל, אם פגע בך מנובל זה, וזה תואם דווקא את הפירוש שראינו קודם, לפי שלחם זה, זה לימוד, משחררו לבית המדרש. אוקיי? כאילו, אם היצרה בא, אז פשוט תלך לבית המדרש ותתחיל ללמוד. אם אבן הוא, שוב, זה תלוי איזה סוג של, זה שוב מחזק מה שדיברנו, איזה סוג של יצרה זה. אם אבן הוא, נימוך. אם ברזל הוא, מתפוצץ. אם יש גרסאות שונות, שאם ברזל הוא זה נמס, אוקיי? כמו שברזל נמס. אז אוקיי, זה תלוי, יש גרסאות שונות, שניהם קשורים לפסוק שנראה בעוד דקה. אם אבן הוא נימוך, שתכתיב, הוי כל צמא לכו למים. ומה זה מים? מים זה תורה. עכשיו, איך מתמודדים עם אבן שרוצים להרוס? כן, מביאים הרבה מים. המים בסופו של דבר יהרוס את האבן. אז המים זה התורה שיהרוס את האבן. נכתיב, אבנים שחקו מים, נכון? כאילו המים שוחק את האבנים. אם ברזל הוא מתפוצץ, או נמס, נראה, אפשר להסביר לפי שני הכיוונים, תכתיב, הלוקות דברי כאש נאום השם, וחיפתי שפוצץ סלע. אוקיי, אז יש בפסוק הזה גם אש שיכול להמיס את זה, וגם פטיש שיפוצץ, כן? זה יפוצץ את זה. אוקיי, וכאן דברי השם הם כמו אש וכפטיש, אז אתה תלוי איזה נוסח יש, על איזה חלק שמים את הדגש. אמר שמו בר נחמני, אמר רבי יונתן, יצר הרע מסיתו לאדם בעולם הזה, ומאיר עליו לעולם הבא. מה זאת אומרת? בעולם הזה זה מסית את האדם לעשות עבירות, ובעולם הבא זה יעמוד כעד נגד האדם להגיד כל המעשים שהוא עשה רע. יש כאלה שמסבירים מה זה אומר שזה מעיד. קודם כל זה מסית את האדם, נכון? אחרי שזה מסית את האדם, האדם כל כך תקוע בתוך החטא, שכבר המעשים וכל מה שהוא עושה מעיד עליו כבר, נכון? כאילו היצר כאילו נכנס בו ורק רואים את זה, ולכן היצר מעיד בו, מעיד עליו, כי הוא בעצמו מעיד על כך, זה ברור מאליו שהוא רשע. שנאמר, מפנק מנוער, אוקיי, כאן זה פסוק ממשלי, מפנק מנוער עבדו, ואחריתו יהיה מנון. אוקיי, מה הכוונה? מנון זה שר. אוקיי, מה זה אומר? מפנק מנוער עבדו, ואחריתו יהיה מנון, הכוונה שבעצם מה עושה עם העבד? הוא מפנק, כן, אומרים שעבדו זה היצר הרע, ובעצם, שנייה, את זה עובד עם, לא באתי בין תחילת הפסוק, הכוונה מה עושה עם האבן, עם האדם, כן, אם הוא מפנק את יצרו, כלומר שהוא נמשל על ידי היצר, אוקיי, שזה האבן, Okay, אז מה יקרה בסוף? העבד, שזה היצר הרע, יהפוך להיות האדון שלו. מנון זה אדון. שכן, באטבח של רבי חייא, קוראים לסעדה מנון. אוקיי, מה הכוונה כאן? אטבח זה סוג של הקוד, אוקיי? זה, איך אומרים את זה? זה סוג של, כן, היה לרבי חייא דרך שהוא היה מחליף בין אותיות. כן, שמעתם על אטבש וכאלה דברים, נכון, נוכים א' וט' וב' ושין, והיו כל מיני סוגים כאלה. אז אצלו קוראים אטבח. מה זה אטבח? זה משהו מספרי, אוקיי? שא' וט' זה שווה 10, ב' וח' זה שווה 10. כל עוד ששווה 10 ביחד, או 100, כן, מתחפים זה עם זה. עכשיו, איזה מספרים אי אפשר להשתמש בהם? איזה אותיות? נון והי. כי נון, כן, אין אות שיגיע ל-100 או יגיע ל-10 יחד עם האות הזה. אז דווקא נון והם מתחפים. אז עכשיו הם לוקחים מם עם סמך, כי זה, כן, 40 ו-60. נון מתחלף עם ה', כמו שהסברתי. דלת מתחלף עם ו', כי יחד עם 10. ושוב הנון מתחלף עם ה'. אז מנון, לפי הקוד שלו, הופך לסהדה. מה זה סהדה? עדות. אז מה יש בפסוק הזה? העבד יהיה לאדון, למנון, שזה היצר הרע. עכשיו, מה היצר רע? זה יהיה סהדה, עד. אוקיי? זה יהיה עד נגדו, וזה מחזק את מה שלמד. רב הונא רמי כתיב, יש שני פסוקים שסותרים זה את זה. כי רוח זנונים התאה, וכתיב בקרבם. כתוב שהרוח זנונים יתאה אותם. מה זה יתאה אותם? יסיר אותם מהדרך. אבל גם כתוב שהרוח זנונים בקרבם. אז איך זה יכול להיות בקרבן וגם להטות? זה בעצם, זה מרחוק וזה מטה. אבל בקרבן זה בתוכן, בפנים. אז שוב, מסבירים, זה באותו כיוון. בתחילה התאם ולבסוף בקרבן. בהתחלה זה רק מטעה אותך מהדרך. אחר כך זה ממש נשרש ונשאר בקרבן. בתחילה קראו הלך, בהתחלה קוראים לזה הלך. הלך זה מי שעובר דרך. Okay? היתר הוא כמו מי שהולך, עובר, נכון? ולבסוף קראו אורח. ולבסוף קראו איש, אפילו נכנס להיות כמותך. שנאמר, יש פסוק שזה במשל שנתן נותן לדוד המלך אחרי שהוא חותם בת שבע, אז הוא מספר לו כבשת הרש, סיפור, אז הוא אומר, ויבוא הלך לאיש העשיר. אוקיי? ההלך זה היצר הרע. היצר הרע בהתחלה קוראים לו הלך, לאיש העשיר. ויחמול לקחת מצונו מבקרו, לעשותו לאורח. הוא רוצה להיות אורח עכשיו. אורח נשאר יותר מהלך. וכתיב, בסוף כתוב, ויקח את כבשת האיש הרש, ויעשה לאיש הבא אליו. אוקיי? ואז הוא הופך ממש לאיש שבא אליו, שבעצם הוא יחד איתו כל הזמן. אמר רבי יוחנן, עבר קטן יש לו לאדם. אוקיי? כאן מדובר על העבר של הגבר, כן? העבר המיני שלו. מרעיבו שבע, משביעו רעב. אם הוא מקיים יחסים כל הזמן, אז בעצם, בואו נתחיל מהתחלה, אם הוא מריבו, לא עושה תשמיש המיטה כל הזמן, אז הוא יהיה שבע. הוא ירגיש בסדר, כאילו הוא שבע ממה שהוא עושה. אבל מסעיבון, הוא רץ אחרי זה כל הזמן, הוא תמיד יהיה רעב לי יותר. שנאמר, כי מריתם, ויסבאו. Okay? כאילו זה... המובן של הפסוק הזה, כמר איתם ויסבאו סבאו וירם ליבם, על כן שכחוני. כאילו כאן זה בעצם מדובר על עכשיו ברשעתם הם בעצם נשבעים הרבה, רק שנייה. מה?
נשבעים הרבה ושוכחים את השם.
נכון. נכון, כשראו לעצמם שחסרו נפשם מטוב, דווקא אז סבא. לא, הכוונה כאן, כשראו לעצמם כמר איתם שהם דווקא לא עשו הרבה, אז ויסבאו, אז הם יהיו שבעים. כאילו רק כמריתם יסבאו, לא כשהם מנסים לדוף אחרי זה כל הזמן, וברור שזה משל גם לכל מיני דברים, לא רק ליחסים מיניים, אלא גם לכל דבר. כן, אפילו אומרים את זה עם סוכר, נכון? מי שלא עושה אוכל סוכר, כבר אין לו תאווה לסוכר, נכון? אם ממש מתרחקים מזה, אז התאווה מתמעט. אמר רב חנה בר אחא, אמר די רב, ארבעה מתחרט עליהם הקדוש ברוך הוא שבראן. יש ארבע דברים שהשם מתחרט שהוא ברא אותם, כי שוב כאן רואים איך שהקדוש ברוך הוא יחד איתנו בעצם, כן? והוא עוזר לנו בדברים. אלו הן, אז ארבע דברים שהוא ברא ואז התחרט. גלות, כסדים, ישמעאלים ויצר הרע. זה לא בדיוק שווה הדברים, כן? זה ארבע דברים מאוד שונים. חוץ מאולי כסדים וישמעאלים. גלות דכתיב, ואתה מלך הפון הוא משם, כי לקח עמי חינם. הוא אומר בעצם אחרי שהם הלכו לגלות, כי מלך הפון הוא משם. מה קרה כי לקח עמי חינם, שבעצם הלכתם לגלות, כאילו מה עשיתי? כסתים דכתיב, הן ארץ כסתים, זה העם לא היה. מה הכוונה זה העם לא היה? בראש העם היה. הכוונה זה העם לא היה אמור להיות. כאילו עדיף שלא בראתי אותם. ישמעאלים דכתיב, ישליו אוהלים לשודדים. אז זאת אומרת, השודדים, הישמעאלים הם אלו שכמו בדווינס, נכון? הם נודדים כל הזמן, הם באוהלים. עכשיו, האוהלים של השודדים ישליו, זאת אומרת, יהיו בשלווה, ובטוחות למרגיזי אל, אלו שמרגיזים הקדוש ברוך הוא יושבות בטוחות בעצמם, כן? יושבים בטוחים בעצמם, לאשר הביא אלוהה בידו. מה זה אומר? שהשם הביא את זה בידו. וכן, אז הוא בעצם, אלו עכשיו מרגיזים אותו, והוא בעצם ברא אותם, אז הוא מתחרט. יצר הרע דכתיב ואשר הרי אותי. כתוב בפסוק, ביום הוא נאום השם, אוספה הצולעה והנידחה, הקבצה ואשר הרי אותי, כי אני גרמתי את הרע. אני בעצם אתחיל לעזור לכם, כי אני הרי אותי, אני עשיתי משהו לא טוב, זה שהבאתי יצר הרע לכם. אמר רבי יוחנן, ומלא שלוש מקורות הללו נתמוטטו רגליהן של שונאיהם של ישראל. בלי שלושת הפסוקים האלו, אנחנו כבר לא היינו בחיים, לא היינו ממשיכים לחיות. חד, דכתיב, באשר הרי אותי, כן? כשהשם אמר, אני אסוף אתכם, כי בעצם אני עשיתי את זה. בחד, דכתיב, הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם, כמו שאנחנו מכירים כאילו זה בא מהנביא, אבל אנחנו רואים את זה כל שנה ביום כיפור. הנה כחומר ביד היוצר אתם, כן אתם, כאילו השם בעצם הוא שיוצר אותנו. ואידך השלישי, בהסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. חשבתי שלושת הפסוקים יש קצת התקדמות כאן. אשר ראיתי זה, אני עשיתי רע לכם, כן? אני גרמתי לכם לחטוא. הפסוק האמצעי זה יותר ניוטרלי, כן? אתם כחומר ביד היוצר, אני יכול לעשות איתכם מה שאני רוצה. הסירותי את לב האבן מבשרכם, זה כבר אני אסיר את כל הרוע, נכון? אני אטפל בכם לגמרי. אמר הפאפה, כן, אולי זה גם תירוץ, תמיד שואלים את השאלה, למה היהודים, כן, העם שלנו המשיך לשרוד, וכל מיני עמים אחרים לא. אז אולי הגמרא בעצם משתמשת בזה כדי לענות על השאלה הזאת, כן, איך אנחנו שרדנו. רפאפה אמר, אף מהיינמי, אפשר גם ללמוד את זה מהפסוק הזה, ואת רוחי אתם בקרבכם. וכאן חשבתי אולי, זה אפילו, אם מדברים על התקדמות, זה פסוק אפילו יותר מתקדם. מה כתוב כאן? לא רק שאני אסיר את הרוע, אלא מה הפסוק הזה? אני אתן לכם זה משהו חיובי. כן, אני אשים בכם את רוחי. כן, לא רק שאני אעזור לכם לצאת ממצבים רעים, אלא אני בעצם מכניס את כל הטוב בשביל, כאילו אני אשים את רוח אלוקים בתוככם. ביראני השם ארבע חרשים, אוקיי? כאן הפסוקים מזכריה שחשבתי שנראה בפנים, אבל אין הרבה זמן, אבל כתוב כאן, אם תפתחו בתנכים, שכבר חלק מכם פתחו לפני השיעור, כתוב בזכריה ב', ועשה את עיניי בערב, והנה ארבע קרנות, ואומר למלאך הדובר בי, מה אלה? ויאמר אליי, אלה הקרנות אשר זיירו את יהודת ישראל וירושלים. ביראני השם ארבע חרשים, עכשיו הוא מראה לו ארבע חרשים, חרשים זה עובדי, כאילו סוג שונה של עבודה. כן, נראה בעוד דקה. ואומר, מה אלה באים לעשות? ויאמר לאמור, אלה הקרנות אשר זירו את יהודה כפי איש לא נשא ראשו, ויבוא אלה להחריד אותם, לידות את קרנות הוויים ונושאים קרן על ארץ יהודה לזרותה. אוקיי? הם באים לזרות אותם, אוקיי? אלו הם הקרנות שזירו את יהודה, ועכשיו הם יבואו לזרות, נכון, למשון זורה זה זורקים את התבועה והחלקים נופלים הצידה, כן, הפסולת. אז כאן זה, קודם הם זירו את יהודה, אחר כך הם יבואו לזרות את שאר העמים. Okay, עכשיו, מה הכוונה כאן? אמר חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון, חסידה, מי הם הארבע חרשים האלו? משיח בן דוד, משיח בן יוסף, ואליהו וכהן צדק. אוקיי? זה, ולכן זה בא כאן, כי מדבר על משיח בן דוד, משיח בן יוסף, יש אליהו, יש כהן צדק, יש מפרשים שונים מה זה כהן צדק. האם זה הכהן שיהיה בעתיד לבוא, האם זה מלכי צדק, שהיה בתחילה עם אברהם, ורשי אומר שזה שם בן נוח, ועל פי זה שהוא עזר לנוח לבנות את התיבה, אז הוא גם זוכה להיות אחד מארבעה אנשים אלו. כן, כל פירוש זה קצת צריך להסביר למה מה מיוחד בבן אדם הזה. מתי רב ששת, איהכי, היינו דכתיב, ויאמר שם אליי, אלה הקרנות אשר זה רואה יהודה. הנה לשובה עתו. הם אומרים, הוא אומר, אבל אלה הקרנות שזהו את יהודה. מה, ארבע אלו גרמו ליהודה להיות בגלות? אמר לי, שפיל לספר דקרא. תסתכל בסוף הפסוק. ויבוא אלו להפריד אותם לידות את קרנות הגויים. הנושאים קרן על יהודה לזרותו. אז הוא אומר, לא, הכוונה לא שהם אלו שזהו את יהודה, הם אלו שעכשיו יזרו את שאר הגויים. כאילו הפסוק דיבר על שני זירויים, נכון? כאילו שני גלויות. אז הם אומרים, אז הוא אומר, זה צריך להיות לספר דקרא. אמר לי, בהדך אני באגדת למה לי? כאילו, אין לי דרך להתחלק איתך באגדת אותה, אתה בטח יודע יותר ממני, ולכן אתה צודק. והיה זה שלום אשור, כי יבוא בארצנו, וכי ידרוך בארמנותנו, והקנו עליו שבעה רועים, ושמונה נסיכי אדם. כאן יש פסוק דומה שמדבר על שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם. מאיפה לנו, איפה לנו שבעה רועים? ממעוז צור, מי מצא? הקם לנו רואים שבעה, זה השבעה רואים. Okay? וכאן מדברים דווקא שבחרו בשבעה אנשים אלו, כי כולם גם היו רואי צום. הכוונה ברואים זה מנהיג, כן? מנהיג שינהיג אותנו. אבל הם גם היו רואי צום, ולכן בחרו גם באלה, במיוחד זה שיצחק חסר, כי הוא לא היה רואי צום. אז עכשיו הם שבעה רואים. מה עניינו שבעה רואים? דוד באמצע. אדם שט ומתושלח מימינו, אברהם, יעקב ומשה בשמאלו. ומה נינו שמונה נסיכי אדם? ישי ושאול ושמואל, עמוס וצפניה, צדקיה ומשיח ואליהו. אוקיי, יש לדרוש מה, למה כל אחד וכו', אבל אפשר את זה. אוקיי, נעשה ממש במהירות את סוף העמוד, נראה את סוף העמוד ובזה נסיים. ארבע סולמות, תן גבוה של מנורה 50 אמה, כמו שאמרתי קודם. עכשיו אנחנו חוזרים לשמחה בית השואבה. הסולם היה גבוה 50 אמה. חלק מזה זה חזרה מה שכבר דיברנו במשנה. ארבעה ילדים שפחי תאונה, בידיהם כדי שמש על 120 לוג, איבא אלו 120 לוג כולו, כל אחד היה 120 לוג, או דילמה לכל אחד אחד. אולי, סליחה, האם הכל היה סך הכל בין ארבעה 120, או לכל אחד אחד? תשמע, יש מקור אחר שמוכיח, ובידיהם כדי שמש על 30-30 לוג. Okay? כמו שאמרתי לכם, כל אחד היה להם 30, שהם כולם 120 לוג ביחד. תנה והם משובחים היו יותר מבנה של מרתה בן ביתוס. הם היו יותר טובים ממרתה בן ביתוס, הבן של מרתה בן ביתוס, והביתוס, למדנו עליה שהיא הייתה אישה מאוד מכובדת ועשירה, וכנראה הבן שלה היה מאוד חזק. אמרו בנה של מרתה בן ביתוס שהיה נוטל שתי ריחות של שור הגדול שלקוח באלף זוז, ומהלך עקב בצד גודל, ולא הניחו עקב הכהנים לעשות כן משום ברוב המדרמל. הוא היה כל כך חזק שהוא היה לוקח שתי ירחות של השור הגדול, לוקח את זה עולה על המזבח עקב בצד גודל. מה זאת אומרת? הוא הלך לאט ככה, כן? עקב הגודל, עקב, כאילו, עקב אז בעונות, עקב בעונות, ממש לאט, כי מי שנושא משהו כבד הוא רץ כדי להיפטר מזה, והוא הלך ממש לאט. זאת אומרת, הוא היה כל כך חזק, אבל לא הניחו לה לעשות כן, משום ברוב המדרת מלך, למדנו את זה דווקא ביומה, שרצו שכמה ביחד, רצו לשתף יותר אנשים בעבודה. אז בדרך כלל, בן אדם אחד לא היה לוקח את זה לבד, אלא היו כל מיני שבאו את זה ביחד, למדנו את זה בפייס. כן, מי זוכה בפייס, והיו פייסות שדווקא עשו לכמה אנשים ביחד. מה הם משובחים? למה הם היו יותר משובחים ממנו? אילם המשום יוקרה, הני קירי תפל. אלא הטעם, כבש ומרובה ולא זקי. פח הסולמות בזקי פטובה. אם זה משום שהם היו, הם היו יותר חזקים, כאילו זה, מה הם אומרים בעצם? מה שהם לקחו למעלה, ה-30 לוג, היה פחות כבד מאשר הירחיים האלו. אז הוא בעצם, מזה אפשר להבין שהוא היה יותר חזק. אבל מה הם עשו? הטעם כבש ומרובה, ולא זקי. הרבה יותר קל לסחוב משהו כבד בכבש, נכון? מאשר לעלות על סולם בזקי פטובה, כן? זה מאוד גבוה, it's steep, נכון? ולא קל לסחוב משהו כבד עד שמגיעים למעלה. אז מצד אחד הם סחבו משהו פחות כבד, מצד שני הם עשו את זה בדרך הרבה יותר מסוכנת, כן? ולא פשוט. אז לכן הם מוזכרים כיותר יותר טובים מאלו, או יותר חלק ממרתי בנה שמעת שבן ביתוס. השאלה, מה עושה הוויכוח הזה, ולמה צריכים להוכיח שהם היו יותר טובים? לא יודעת, אפשר לחשוב על זה. מה לעשות עם זה. אוקיי, טוב. מחר אין שיעור, אז נפגש ביום ראשון.